ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף חף ד' עמוד ב'. אנחנו כאן בשורה האחרונה בחף ד' עמוד ב' פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה. בסוף המשנה, אחרי שדובר באדם שקבע לפני לידת בהמתו מה הוא רוצה שיהיו הוולדות, ומטעתו הייתה שלא יהיה בכור, שלא יהיה בקדושת בכור, מה קורה עם ילדה טומטום ואנדרוגנוס? אז רב שמעון גמליאל אומר, אין קדושה חלה עליהן. בניגוד למקרים שילדה זכר, אז המשנה אמרה שיקרב עולה, אם ילדה נקבה, תקרב שלמים וכו', אם ילדה טומטום ואנדרוגנוס, המשנה אומרת, רב שמעון גמליאל אומר לנו, אין קדושה חלה עליהן. עכשיו אנחנו עוברים לכף ה' עמוד א', שואלת הגמרא, עמי אין קדושה חלה עליהן? תשובה, כסבר רב שמעון גמליאל, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, ובשוליים אנחנו כתבנו ולדות קודשים, באביתן הן קדושים, או מימי אימן הן קדושים. אז כסבר רב שמעון גמליאל אומר הגמרא, ולדות קודשים באביתן הן קדושים, כשהן נולדים הקדושה חלה עליהם. דהי, סלקא דאיתך, מימי אימן הן קדושים, כבר בהיווצרותן קדושה חלה עליהם בתוך מי אימן, עמי אין קדושה חלה עליהם, למה שלא יחול על הטומטום והאנדרוגנוס האלו קדושה? התפסתינו, קדושה דאימי הוא. הקדושה שיש באימא שלהם יחול גם עליהם. אלא שמע מינה, ממה שראינו במשנה שקבע אין קדושה עליהן, ולדי קדושים בהוויתן הן קדושים. אנחנו נלמד ביחד את הרש"י בשורה ראשונה, אין קדושה חל עליהם, ואפילו המציאתה נמי קאי, שאנחנו העמדנו את המציאתה של המשנה בבהמת קודשים, כי בשיעור הקודם דיברנו על מה מדובר במשנה, עם בהמת חולין, בהמת קודשים, אז קבענו שהמציאתה מדובר בבהמת קודשים, דהווה ולדות קודשים, ואפילו קדושת אימן אינה חלה עליהן. דהסתם אין קדושה כאמר. זאת אומרת שעד שהוולד לא יוצא לאוויר העולם, אין עליהם קדושה, וכשיוצאים לאוויר העולם, אם יוצאים טומטום או אנדרוגנוס, אז על זה אנחנו אומרים אין קדושה חל עליהם. רש"י ממשיך בהוויתן, כשהם נולדים, וכך אין שום קדושה חלה עליהם כשנולדים בעלי מומין. זאת אומרת שטומטום ואנדרוגנוס, אפשר לומר, אין מום גדול מזה. אז כשנולדים ככה בעלי מומין, אז אין מקום לחלות קדושה על הוולדות האלו. חזרה לגמרא, והייתנה שעוד מעט נראה, סבר ולדי קדושים ממאי אימן הן קדושים. בדיוק שיטה, נגיד הפוכה, שיטה אחרת, שיטה שנייה, וזה מה שראיתם מקודם בשוליים תחת הכותרת נושא. אז יש שיטה אחרת שאומרת שוולדי קודשים כבר בהיווצרותן נוצר בהם, נכנס בהם קדושה. אנחנו ממשיכים כעת עם ברייתא שמסתמכת על פסוק בויקרא פרק ז' פסוק ו'. אנחנו בגמרות המסומנות הוספנו את הפסוק, נקרא את הפסוק ביחד. כתוב, אך בכור אשר יבוקר לשם בבהמה לא יקדיש איש אותו עם שור עם שא לשם הוא. אז הגמרא בברייתא עוברת כמה שלבים כדי לקבוע במה מדובר, שכאן כתוב בעניין בחור שיבוקר לא יקדיש אותו, על מה מדובר. וגם תחת הכותרת נושא כתבנו דרשת הפסוק ביקרא חז חו, שמלמדת דלא מקדישים בחור בחור בהמה לקדושה אחרת. עכשיו הגמרא, וגם אני אומר מראש, אני מנסה להדגיש את זה, שהגמרא עובר כמה שלבים עד שאנחנו נגיע לפשט בפסוק. אומרת הגמרא, אילו נאמר בכל לא יקדיש, הייתי אומר בכל, כלומר בכל אדם לא יקדיש הקדשות, שמישהו אדם נולד בכור, שהוא הבכור לא יקבע קדושה בשום דבר, לא יקדיש הקדשות. אז כמובן זה לא הפשט. איך אני יודע שזה לא הפשט? תמוד לומר איש אותו, אותו אי אתה מקדיש. כלומר מה זה אותו? בכור בהמה. אותו הבכור בהמה אי אתה מקדיש, אבל מקדיש אדם בכור הקדשות. אין שום שלילה מזכות בכל אדם להקדיש הקדשות. מה שכן, בינתיים הפסוק אומר שבכל בהמה אתה לא מקדיש אותו להיות משהו אחר. ועדיין אני אומר, הוא, כלומר בכל אדם, לא יקדיש, הוא לא יקדיש בהמה, בכל בהמה לקדושה אחרת, אבל יקדישו אחרים. אחרים יכולים להקדיש הבכור בהמה לקדושה אחרת. תלמוד לומר בבהמה. בבהמה עסקתי, כל העיסוק של הפסוק הוא בעניין בהמה, לא באדם. רש"י כותב תלמוד לומר בבהמה, בפסוק שקראנו אך בכור אשר יבוקר לשם בבהמה, המילה הזאת לא יצטרך. ולמי אתה, מה בא המילה הזאת בבהמה ללמד? לגלוי עלי דקרא דלאו בבכור אדם משתי, שהפסוק לא מתייחס בכלל לאנשים. נחזור לגמרא, יכול לא יקדישנו בבטן, תלמוד לומר אשר יבוקר לשם. אולי אי אפשר להקדיש עובר בקדושה בבטן. רש"י כותב בבטן שאפילו בעודו בבטן לא יוכל להקדישו לקדושה אחרת. האם זה המציאות? תלמוד לומר קראנו אשר יבוקר לשם, מי שיבוקר לשם אתה מקדיש, אבל אתה מקדיש בבטן. זאת אומרת, יש לנו בהמה שמעולם לא ילדה, מה שעתיד לצאת ממנה, אם זה זכר הוא יהיה בכור, אבל לפני לידתו הפסוק והדיוק מהפסוק מלמד אתה יכול לקבוע קדושה אחרת על הוולד של הבהמה. אנחנו מדברים על בהמת חולין שמעולם לא ילדה. אנחנו לומדים מכאן שאתה יכול לקבוע קדושה, מה שאתה רוצה, על הוולד לפני לידתו. ממשיך הברייתא, וכאן הנקודה החשובה לענייננו, לסוגיה שלנו. יכול אף ולדי כל הקודשים כן? אנחנו דיברנו עד כה בבהמת חולין שמעולם לא ילדה ועומדת להוליד בכור אם זה זכר. מה לגבי בהמות אחרות שהם עצמם קורבנות? האם בהמות אחרות שהם עצמם קורבנות, האם אני אוכל לקבוע קדושה אחרת על ולדותיהן? רש"י כותב, יכול אף ולד כל הקודשים כן שיהיה מותר לשנותו לקדושה אחרת בעודו בבטן? ממשיך הגמרא, תלמוד לומר אך חלק, זה מיעוט, הכוון המיעוט ש, שלא בשאר קודשים בהמות שהן מעוברות, אני לא יכול לקבוע קדושה אחרת מקדושת אימם. אלמה סבירה לי ולדי קודשים ממאי אימן הן קדושים, הקדושה כבר נקבעה, לכן אין מקום לי לבוא לקבוע קדושה אחרת. רשי כותב, תמוד לומר אח בכור, אח חלק, זה לשון מיעוט. בכור איתרתי להקדיש קודם שיווקר, לפני לידתו, אבל לא שאר קודשים בבטן, כיוון דאימו קדושה, כל פורטו, ופורטו, כל התקדמות של הולד, דמתברי במתפס בקדושה והאם. כל מעט מעט שהוולד מתפתח, הוא מתפתח עם קדושת האם. דבלרות קודשים במאי אימן הן קדושות, ולט לי כתנא דמתניתין, הוא לא סובר כמו תנא של משנתנו. אז מה שראינו מתחילת השיעור עד כאן, בעצם שתי דעות בתנאים לגבי זמן חלות הקדושה של עוברים. לפי תנא דמשנתנו, הקדושה חלה בלידתן, ואם נולד מום כמו טרומטום ואנדרוגנוס, אז קדושה לא תחול עליהם. תנא שקראנו עכשיו, שלמדנו עכשיו בברית האחרונה, סובר אחרת, שוולדות קודשים במאי אימן כבר קדושים. הנושא שמופיע כעת בשוליים, כתבנו שאלה, אמר על בכור בעודו בבטן אמו, אם יציאת רובו יהיה עולה, עולה הווה או בכור הווה? עכשיו הוא לא קובע בעודו בבטן איזושהי קדושה, הוא מכריז שבשעת יציאת רובו שיהיה קדושה אחרת. האם יש מקום לקביעה כזאת לחול? הגמרא, אמלי רב אמרם רב ששת, אמר על הבכור, כלומר בעודו בבטן, הוא עוד לא נולד, אם יציאת רובו יהיה עולה, עולה הווה או בכור הווה, עולה הווה שכן כליל, אנחנו לפי הגרסאות פה דילגנו, לפי הגרסת הגרא כאן, אז צד א' אומר שעולה הווה, למה ניתן עדיפות לזה, שכן כליל זו קורבן שכולו עולה על האש, או בכור הווה דכור פורטה ופורטה דכנפיק קקיים במלטי הוא. אנחנו נסתכל ברשי לקראת סוף שורות הקצרות, או בכור הווה שכן קדושת בכור חלה על כל הבכורות דעלמא מרחם בלידתם, אז למה שזה יהיה שונה? אז הצגנו את השאלה. עכשיו לישנה אחרינה, שכן קדושה חילה עלי, זה הצד לומר שיהיה עולה, שקדושת עולה יחול, או דילמה בכור אבי שכן קדושתו מרחם, הוא קדוש בלי שאני מתערב, הוא אוטומט קדוש. אמלי רב ששת מגיב, מה הייתי בא אלך? לאו היינו דבאי היופה, השאלה שלך כבר טופל על ידי שאלת אילפה, ואנחנו נביא כאן אנחנו נגדיר את זה כתשובה ארוכה, והתחום שבו אילפה העלה שאלה זה בתחום לקט, אחד ממתנות עניים, כשאדם קוצר את התבואה, מה שנופל מאחורי ידו בשעה שהוא קוצר את התבואה הוא נקרא נושר, נשירה, הוא משאיר את זה לעניים. אז מה שאל יופה? אמר על הלקט, אם נשירת רובו יהיה הפקר. עכשיו, מה ההבדל בין לקט והפקר? לקט מתנות הנמרק עניים יכולים לקחת. זה אפשר לומר, זה הופקר, זה הפקר לעניים. מה זה הפקר ממש? הפקר ממש הוא דבר שמותר לא רק לעניים, אלא גם עשירים יכולים לקחת. הפקר. אז הבן אדם הזה קבע על הלקט, על אותם שיבלי תבואה, שאם נשירת רובו, אותו זמן שדרך כלל נקבע, אם הוא היה שותק, היה הופך להיות לקט, אז הוא קבע יאי הפקר. אז מה השאלה? מה אכל פה? לקט הווה? אז מותר רק לעניים או הפקר הווה? לקט הווה, שכן קדושתו בידי שמיים. כלומר, נקבע כך שתבואה בנשירת רובו הוא יהיה לקט. או דלמה, הפקר הווה, שכן זוכים בו עניים ועשירים. ואמר הבאי, מה הייתי בא אליי? מה השאלה בכלל? דברי הרב ודברי תלמיד, דברי מי שומעים? החנמי, דברי מי שומעים, זה כלל ידוע. הרב, הכוונה, התורה, הקדוש ברוך הוא, ודברי תלמיד, כל גורם אחר. אז כאן יש לנו מצב שהמציאות, אם זה בלקט נשירת רובו, אם זה בבהמה יציאת רובו, כבר נקבע מן השמיים מה זה צריך להיות. אין מקום לבן אדם לבוא ולקבוע אחרת. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא, המקדיש עובר של בהמת חולין מעוברת. זה נושא שבעצם דיברנו עליו רבות עד עכשיו, אנחנו נמשיך. האומר על בהמת חולין מעוברת, ולדה של זו עולה והיא שלמים, האם תהיה קורבן שלמים. דבריו קיימים, שהרי הוא הקדיש את הוולד קודם, לכן יש מקום להסתכל על הוולד כעולה ואחר כך על האם כשלמים. אבל עכשיו נראה משהו הפוך. היא שלמים, הוא קובע על האם שהיא תהיה שלמים, וולדה עולה, הרי זה ולד שלמים, דברי רבי מאיר. קודם כל, רבי מאיר בשיטה של תפוס לשון ראשון. ובלשון ראשון הוא קבע שהאם תהיה שלמים, בדוגמה הזאת. ורשי בשורה רביעית מתחת לגמרא, אבל אם אמר אי שלמים ברשא, קודם קבע זהות האם כשלמים, מה הכוונה? מה הכוונה שאדם שאומר על האם תהיה שלמים? לה ולכל תהית בה הקדיש. הוא בעצם מקדיש את האם וכל מה שבתוכה. וחשיב ולד למקדיש באנפי נפשי. והווה כמקדיש שתי בהמות לשלמים. הוא באמרה שלו אי שלמים, הוא בעצם אומר האם תהיה שלמים וכל מה שבתוכה תהיה שלמים כולל הוולד. ולזה מתכוון רשי שאומר שהוא מקדיש את הוולד באנפי נפשי, אבל מה באותה קדושה שהוא התחיל בה, השלמים. וכי אדם הוולדה עולה הווה הוולד שלמים. והכה לא שייך למימר, פה לא נכנס הדיון או הניתוח, מה שהזכרנו מותם יותר, באביתן ולא במאי אימן, בלידתו הוולד מקבל קדושה ולא במאי אימן, תכי אמרינה באביתן הן תלשין ולא במאי אימן, מתי אומרים את זה? שרק בלידתו קדוש ולא במאי אימן, הני מילי בהקדישה ובסוף נתעברה. זה במקרה שהוא הקדיש עם ריקנית, ואחר כך התעברה, ואז אנחנו אומרים שהוולד הזה תקבל קדושה בלידתו. דאילו לא עד פסי לעובר שום קדושה, כי במקרה ההוא הוא לא הקדיש את העובר שום קדושה, היא לא הייתה, לא היה עובר בכלל.
אלא מקדושתה דימי כקדיש. במקרה ההוא שהוא הקדיש בימה ריקנית ואחר כך נתעברה, הקדושה של עובר נובע כל כולו מהמעין. אבל במקדיש מעוברת, הדוגמה שלנו, חשיב עובר לגבולי קדושה. העובר נחשב כישות בפני עצמו לקבל קדושה, ורבי מאיר להתפוס לשום ראשון. ומה לעשות שזה שיטת רבי מאיר, הלשון ראשון היה שלמים, וכפי שרשי הסביר הוא הקדיש בעצם האם, וגם הוולד העובר כשלמים, אז אין מקום אחר כך שישנה את זה להיות עולה. נחזור למשנה. רבי יוסי אומר, אם לכן נתכוון תחילה, מה זאת אומרת? הוא רצה שהאם תהיה שלמים והוולד יהיה עולה, הואיל ואי אפשר לקרוא שני שמות באחת, כאחת, דבריו קיימים, אי אפשר לבן אדם להוציא שני דברים במכה אחת, באותו שנייה. ורבי יוסי הוא בדעה שאף בגמר דבריו אדם נתפס, כלומר לוקחים בחשבון גם סוף דבריו. אז אם הוא התכוון לכך במחשבתו שכך יהיו, האם שלמים הוולד עולה, ככה זה יהיה. אבל מה, ואם ישמע ריש זו שלמים, נמלך וימה הוולדה עולה, אם זה היה מחשבה שנייה שהוולד יהיה עולה, אז הרי זו וולדה שלמים. אנחנו גם פה נסתכל ברשי, אם לכך נתכוון שמתחילה כשמר אי שלמים לא נתכוון לוולדה, הואי ואי אפשר לקרות שתי שמות כאחד, שאין הפה יכול לדבר שני דברים כאחד, דבריו קיימים, למה? הסברנו, דאף בגמר דבריו אדם מתפס. הואיל מתחילה כשמר היא שלמים, לא נתכוון לוולדה. נחזור כעת לגמרה. הנושא שכתבנו בשוליים, דינו של רב יוחנן, הפריש חטאת מעוברת. רצה בה מתכפר, רצה בוולדה מתכפר. דאמרינן, לפי רב יוחנן, אם שיירו משויר, דהיינו בזמן שאדם מקדיש בהמה מעוברת, יש אופציה להשאיר את הוולד מחוץ לקדושה. הוא יכול לקבוע שהאם תהיה קורבן והוולד אפילו חולין. אחרי שנציג את דבריו של רבי יוחנן בגמרא, יופיע עוד כמה שורות משולשים, והסברנו בשוליים הם קושיות על רבי יוחנן. הגמרא, אמר רבי יוחנן, הפריש חטאת מעוברת וילדה, רצה בה מתכפר, רצה בוולדה מתכפר, יש לו בחירה. מה איתה אימא? כסב רבי יוחנן, אם שיירו משויר ועובר עליו ירך אמו, הוא דהווה לי כמפריש שתי חטאות לאחריות, רצה מתכפר בה, רצה מתכפר בחברתה. מה שעומד ברקע פה בגמרא זה המושג הידוע ולד חטאת מתה, אחת מחמש חטאות המתות, הלכה למשה מסיני, שדיברנו על הדברים האלו בעריכות בשיעורים הקודמים. וכאן אנחנו מדברים, רבי יוחנן מדבר על כך שאדם יכול להשתמש דווקא בוולד החטאת ולא מתה, עד הרבה הוא יתכפר דווקא בה, דרכה בהקרבתה הוא ישיג את הכפרה. ולמה זה כך? כי לפי רבי יוחנן, כפי שהגמרא אומרה, הוולד הוא ישות בפני עצמו, עד כדי כך שאדם יכול להקדיש פרה מעוברת או בהמה מעוברת, האם כקורבן והוולד משויר, השאיר אותו אפילו כחולין. וזה נובע מכך שהעובר לא נחשב המשך האם, ירך אמו, כמו רגל האם, אלא דבר נפרד, כאילו עומד בפני עצמו כמו אדם שמפריש שתי חטאות, ואחד ישמש כאחיות שאם יקרה משהו לראשון אז יש לו את הספר, את השני. והמקרה ההוא של מפריש שתי חטאות לאחריות לא אומרים על זה שלא השתמשת בו שהיא תלך למות. אנחנו נסתכל ברש"י. אם שיירו לבלד שמע, ולדה חולין והיא חטאת, משויר, זה תופס, והביה חולין, הבלד יהיה חולין, וכיוון תהי בי לא קדיש, מאחר שיש אופציה כזאת לא להקדיש את הבלד בכלל, אמר לב ירח אמו, זה לא המשך, לא אחד מאיבריו של האם, כי לא משייר לעינמי, לב ירח אמו הוא מחמת עצמו קדוש, ולא מחמת אמו, ולא הווה כבלד חטאת. עכשיו, הגמרא, נחזור לגמרא. מוטיב רבי אלעזר. אני רוצה להקדים ולהדגיש שבעמוד ב', ויש כאן כבר חץ, אנחנו נחזור לשם הזה, רבי אלעזר, שבא ומתקיף, מקשה על רבו, רבי יוחנן. זה יקבל משמעות, כפי שאמרנו, בשולי, ברבע האחרון של עמוד ב', שם יש, כל אחד יכול למצוא את החץ המקביל, יזכור את העמוד ויראה חץ שכתוב שם עמוד א', שם אמרלי רב אמנונה, רבי אלעזר, תלמידי רבי יוחנן, ויתיב לקמד רבי יוחנן, וכו'. שם שאנחנו מזכירים את רבי אלעזר, הכוונה לרבי אלעזר פה. בכל אופן, מרטיב רבי אלעזר. היא שלמים ובלדה עולה, וזה ראינו במשנה שלנו, הוא הקדיש את האם כשלמים, הבלד כעולה, הרי זה ולד שלמים, וכשהוא אמר היא שלמים היה הכוונה היא וכל מה שבא, והיא סלקה דייתך עם שיירו משויר. אם המושג הזה קיים, למה כתוב פה הרי זה ולד שלמים? הרי זו שלמים בי מתנה, ואנחנו הסברנו מקודם, כשהוא אמר אי שלמים הוא התכוון האם תהיה שלמים, וגם כל מה שבתוכה כולל הוולד, שהוא הוולד גם יהיה שלמים, ומה שהוא המשיך לומר ולדה עולה לא תופס, כי הוא כבר קבע שהוולד יהיה שלמים, וכפי רבי מאיר כמובן תפוס לשון ראשון, ממילא הוולד הוא קורבן שלמים. למה כתוב, למה המשנה מתארת את העובר כוולד שלמים בזמן שלפי רבי יוחנן הוא שלמים בפני עצמו? לכן הגמרא אומרת כאן, הרי זו שלמים בי מתנה, היה צריך לכתוב הרי זו שלמים, הוולד שלמים, לא ולד של שלמים. אז זו קושיית רבי אלעזר, מזה שכתוב הרי זה ולד שלמים נותן לנו תחושה שעובר כן ירח עמו. אמר רבי, אמר רב טבלה, רב טבלה עונה, בר מינה דהי. חוץ מזה, כלומר, לא להקשות מהציטוט מהמשנה. אמר רב, לתנה, רב פנה לתנה, מי שאחראי על, נגיד, ניסוח המשניות, ואומר שהמשנה משובשת, ומה? תני הרי זו שלמים, תוריד את הוולד. אז זה תואם למה שרבי יוחנן אמר. קושיה, שוב פעם, וקושיה הזאת ממשיכה עוד כמה שורות, ממשיכה לכמה שורות בעמוד ב'. מיטיבי, האומר לשפחתו, הרי את שפחה ובלדך בן חורין. אם הייתה מעוברת, זכתה לו. יש לאדם שפחה, ואם היא באמת כמו שכתוב פה הייתה מעוברת, הוולד יהיה בן חורין, כאילו האמא זוכה עבור הוולד השחרור. משחררים דרך שטר שחרור, אז היא יכולה לקבל את השחרור עבור הוולד. היא עמוד בשלמה אם שיירו אינו משויר ועובר ירח אימו. אם לא נסתכל על העובר כישות בפני עצמו, אלא המשך חיים, כמו רגל חיים, משום מה חיזכת לו והבי לי כמשחרר חצי עבדו. ומני רבי מאיר אי כדתניה. אפשר להבין את את הכתוב פה על בסיס אדם שמשחרר חצי עבדו, ולפי רבי מאיר זה עובד כדתניה. המשחרר חצי עבדו יצא לחירות, גיתו וידו באין כאחת. רשי, שורה ראשונה, משחרר חצי עבדו קנה לחציו ואביא חציו בן חורין. ואף, וזאת אומרת אותו עבד שהיה משועבד לגרמי לאדון, כעת הוא משועבד נגיד חצי הזמן לאדון, ואף הפי שלא שחרור כולו, יש לו יד לקבל את גיתו. גיתו כוונה גט שחרור, וגיתו וידו באים כאחד, יש לו כוח לקבל את זה. לא כאילו האדון לוקח את הגט מכיסו הימין ושם אותו בכיסו שמאל, כאילו לא יצא ממנו כלום. לא, אומרים שגיתו יד, הכוונה כוח של העבד לקבל כישות עצמאי. אז גיתו וידו, הכוח שלו לתפקד כאדם עצמאי, באותו שנייה שהוא מקבל את הגט, וזה אפקטיבי, זה מועיל לשחרר את חציו, כי אלו התנאים שהאדון הציב. אז גם פה אדם שפנה לשבחה שלו ואומר את תמשיך להיות שבחה ובלדך בן חורין, אבלה זה כמו חצי חלק מהאם, והמושג הזה שמשחרר חצי עבדו, חצי שבחתו, עובד. אבל כל זה מושתת על הבנה שלא מדובר פה בשתי ישועות, ישועות נפרדות, אלא הוולד הוא המשך, הוא חלק מהאם. אלא היא אמרת שיירו משויר עובר לב ירח אמו הוא, אבל אם תגידו שכמו שרבי יוחנן אמר שהוולד הוא ישות בפני עצמו והעובר אינו המשך האם אלא עומד בפני עצמו, המי זכתה לו והתניה, איך זה שהיא השפחה יכולה לזכות עבור הוולד, עבור העובר שחרורו? והתניה, נראין שהעבד זוכה לקבל גט שחרור של חברו מיד רבו שאינו שלו. יש שני אנשים שהם עבדים, ויש לעבדים האלו נקרא א' עבד, א' עבד ב', עבד א' הוא בחסותו של ראובן אדונו, עבד ב' בחסותו של שמעון. אז אם שמעון למשל רוצה לשחרר את העבד שבבעלותו, העבד של ראובן, עבד א', יכול לקבל את הגט שחרור עבור עבד ב'. למה? כי אלו הם שני עבדים ששרים לשני אדונים, שני בעלים נפרדים. אז העבד א', בזמן שהוא מקבל את השטר שחרור, הגט שחרור של עבד ב', שמעון פשוט מוציא את הגט מרשותו בזה שהוא נותן אותו לעבד א', כי עבד א' הוא בבעלות ראובן. אבל מה? ולא מיד רבו שלו. אבל אם נגיד ראובן היה לו שני עבדים, עבד א' ועבד ב', זה שראובן נותן שטר שחרור לשחרר עבד א' בזה שהוא נותן את השטר שחרור לעבד ב' שלו, זה לא מועיל. זה כמו זה, כי השטר שחרור נשאר ברשות אותו אדון, או יש כמו שאומרים הוא כאילו החליף את ה נתן את, לקח את הגט מכיסו הימין ושם אותו בכיסו השמאל. זה לא נחשב שחרור, גט שחרור, כי האדון לא הוציא את השטר בכלל מרשותו. ולכן, איך זה יכול להיות שהשפחה זכתה בשטר השחרור למען הוולד? לא בגלל שהעבד, השפחה והעובר הוא ישות בפני עצמו, כי אחרת מה זה אומר? זה שני עבדים, שני ישויות של עבדות בבעלות אחת, והיא לא יכולה לקבל גט שחרור של עבד נוסף שבחסות אותו אדון. אז איך כן הוולד, איך אמרנו שזכתה לו? כי עבד העובר ירח עמו חלק מהם, ודומה למשחרר חצי עבדו. אלא שמע מינה, מזה שכתוב זכתה לו, באותו משחרר העובר שבתוך מי שפחתו, והוא יצא להיות בן חורין. אז מה זה מראה לנו? אם שיירו אינו משויר, הוא לא ישות בפני עצמו, אלא המשך האם עצמה, הוא תיופתא דרבי יוחנן, זה נראה, האם זה דוחה את רבי יוחנן, נגד רבי יוחנן? תיופתא, כן, וזה נדחה שיטת רבי יוחנן, מהגישה של רבי יוחנן, מהמקור של, נקרא לזה, המקור של השפחה, לשם תמצית העניין. אבל אנחנו לא סיימנו את הסוגיה. הנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, אנחנו משתמשים במעוין, וזה בא להבליט ניסיונות להעמיד הגישה עם שיירו משויר כמחלוקת תנאים. הפס הכפול שנראה מדגיש את הביטוי תנאי היא, ואחר כך כי הני תנאי. אז אנחנו נראה ניסיון עכשיו, ורבי יוחנן ייכנס לתומה וידחה את הניסיון ויעמיד את המקור, המקור הדעות דווקא כשיטתו, ואחר כך אתם רואים את המימון השני, למה כי אני תנאי. עכשיו הגמרא, למה אם שיירו משויר תנאי היכולת להשאיר את הוולד כישות בפני עצמו, קדושה אחרת, או חונין בעניין, כמו במקרה המקדיש בהמה מעוברת והבעלים לא מקדיש גם העובר, שזה נושא השנוי במחלוקת תנאים. דתניא, האומר לשפחתו, הרי את בת חורין ובלדך עבד, ולדה כמורה, כלומר משוחרר, דברי רבי יוסי הגלילי. אז אם האדון שחרר את האם, הוולד הולך איתה משוחרר. וחכמים אומרים דבריו קיימים. עכשיו הגמרא אומר, משום שנאמר זה יהיה קשה להבנה ראשוני, ואנחנו נסביר את זה בהמשך, אבל נקרא את ההמשך בכל אופן, משום שנאמר, חכמים אמרו שיש להפריד בין האם והוולד. האם תהיה בת חורין והוולד יהיה עבד. משום שנאמר, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. כאן בסוגריים אנחנו מתייחסים לביטוי משום שנאמר, הפסוק הזה, איך זה אמור להשתלב עם מה שנאמר מקודם. קרא מהי תלמודה לרבנן, איך הפסוק מבסס את שיטת הרבנן. הרי הפסוק מחבר האישה וילדיה ביחד, וחכמים הפרידו. אמר רבה, קרא רבי יוסי הגלילי, האמת היא שהפסוק שייך או משמש כמקור לרבי יוסי הגלילי ולא כמו הרבנן. דקטני ולדה כמוה איפה שמענו את זה? זה רבי יוסי הגלילי, מי שפנה לשפחתו והוא הכריז שהיא בת חורין וולד יהיה עבד, הולד יהיה בן חורין, ולדה כמו שנאמר, האישה הילדרת תהיה לאדוניה. בזמן שהאישה לאדוניה, בזמן שהאישה שפחה, ולדה לאדוניה, הולד יהיה לאדון. ואם האישה אינה לאדוניה כי היא שוחררה, גם הולד לא יהיה לאדון. לסיכום ביניים, אופי רבי יוסי הגלילי, אין הפרדה בין השפחה והוולד. לפי החכמים יש להפריד. מה אליו בהקה מפליגי? רבי יוסי הגלילי סבר שיירו אינו משויר אלא ירח אמו, ומשום הכי יצא לחירות כמותה. ורבנן סברי משויר, הוא שחרר את ההם, הולד השאיר לעצמו כעבד. אז הרעיון שאם שי הוא משויר, כנראה מחלוקת תנאים. עד כאן השאלה. איזו שאלה? האם אם שי הוא משויר מחלוקת תנאים? אמר לך רבי יוחנן, דכולי אלמה, אם שי רור משויר, כל התנאים יסכימו איתי שאם האדון היה רוצה להשאיר את הולד בנפרד, זה היה יכול להיות, וזה בוודאי בקורבנות, בהמות מעוברות, כמו שאמרנו בהתחלה. והכה היינו תמיד רבי יוסי הגלילי. אז למה אם שיירו משויר, למה לפי רבי יוסי הגלילי הולד נסחב אחר אמו? אמר, יש פסוק, יש גזירת הכתוב, כאן זה שונה, האישה יודע תהיה לאדוניה. אבל כפי שאמרנו בעניין קורבנות מעוברות, יש אפשרות להפריד בין האם והוולד, או להפריד את הוולד מהאם, אם שיירו משויר, גם לפי רבי יוסי הגלילי. למה כי הני תנאי? דתניא. מה אנחנו עומדים לעשות? עוד פעם ניסיון להראות שהרעיון או המושג של שי משויר שנוי במחלוקת תנאים. אז במשך השורות הבאות, קודם כל אתם רואים ששאלה ארוכה, ואנחנו נראה תני חדה עם א' בגמרות המסוימן, ועוד כמה שורות תניה אידך. השוחט את החטאת ומצא בה בן ד' חי. כעת אנחנו חושבים שמדובר באדם שהקדיש חטאת מעוברת. ההיריון, תקופת ההיריון של בהמה, של בהמות, הוא יותר מ-4 חודשים. בבהמות דקות, פסים, מייזים, זה 5 חודשים. למשל, פרות יותר. מה קרה פה? הולד לא נולד. הוא נמצא בתוך אמי אמו. דהיינו, בן ד' כוונה רק עבור 4 חודשי הריון, ונמצא חי, בזמן שהוא שחט את האם מצא בן ד' חי, תני חדה, אין נאכלת אלא לזכרי כהונה, ואינה נאכלת אלא ליום אחד, ואינה נאכלת אלא לפנים מן הקלעים. במילים אחרות, אנחנו מתייחסים לוולד כקדושה, בקדושת האם. חטאת נאכלת רק לכהנים זכרים, נאכלת רק ליום אחד, ורק בתוך העזרה. קלעים זה תוך העזרה. ותניה אידך, נאכלת לכל אדם, ונאכלת בכל מקום, ונאכלת לעולם. כאילו הולד חולין גמורים. מי לאו. תנאי, זה נראה לנו כמחלוקת, הנושא של שי משל כמחלוקת תנאים. אנחנו ממשיכים בגמרא, גמרות המסומנות, ומציינים מה שמופיע בגרא, ששיטת רשי הוא מה שהיינו מההפך ממה שכתוב בגמרא, לכן מילים מסוימות מופיעים. אנחנו נראה עכשיו דתנא קמא סבר שיירו משויר, ומור סבר התנא השני שיירו אינו משויר. כדי להבין איך זה עובד, אנחנו נסתכל ברש"י למעלה, מי לאו בהא פליגי. דתנא קמא דמשפי לתורת חטאת. הוא מתייחס לבלד כאילו הבלד גם חטאת. כסבר, אם שיירו משויר, אם הבעלים היה רוצה להשאיר את הבלד בנפרד, היה יכול. וכיוון דחשיב, כי בהם בעמבי נפשה, ומאחר שכן זה נחשב כישות בפני עצמו, כי לא שיירי נמי, גם אם הוא לא הביע דעתו להשאיר אותו בנפרד, נמי חיילה עלי קדושה בבטן. בכל זאת, הקדושה שהאדון קבע חל על הבלד עדיין במי אמו. ולכן התן אחד, האלף, התן הראשון פה, הוא התייחס אליו כחטאת לכל דבר. ותנא בתרא דמשווה תורת חולין, סבר אם שיירו אינו משויר, דלא חשיב כבהמה באמפי נפשה, אלא ירח אמו. ומחמת אמו הוא דקדיש כשאר הולדות קודשים. והיא קדושה, הקדושה שיש על האם, לא נחתה עליה עד שעת לידה. דסביר עלן ולדות קודשים, בהוויתן אין קדושים ולא קודם. אז אם הוא עוד לא נולד, אז לא נחת עליו קדושה. נחזור לגמרא. אז עד הנקודה הזאת נראה שהרעיון של אם שיירו משויר שנוי כמחלוקת עניים. אמר לך רבי יוחנן, דכולי עלמא אם שיירו משויר. בואו נוסיף עוד נקודה. אם היה מדובר באדם שהקדיש בהמה מעוברת, לכל הדעות היינו אומרים אם שיירו משויר, עם כל המשתמע מכך. והני תנאי בה כמפלגי. ובואו נוסיף, התנאים שראינו, תני אחד ותני דח, א' וב', מה שסימנו מקודם, לא מדברים, לא מתייחסים למקרה שהוא הקדיש בהמה מעוברת. המחלוקת שם בעניין הקדישה ריקנית, ובסוף נתעברה. דמור סובר, התנא השני שהתייחס לבלד כחולין, הוא בדעה ולדי קודשים בהוויתן הם קדושים, רק בלידתן. וכאן לא מדובר שנולד, אלא הוא שחט האם לפני לידתו, אז הבלד עדיין חולין. ומור סובר, התנא הראשון, שהבלד קדוש, ולדי קודשים, במאי אימן הן קדושים. כבר בהתאבותן הם קדושים, ולכן הוא כמו האם, עם כל ההגבלות שיש לחטאת. ואי בעת אימה, עוד גישה, שכולי אלמה יסכימו, ולדות קודשים בהוויתן הן קדושים, רק בלידתן הן קדושים. ולא קשיא, כאן שאמרנו שאין הוולד קדוש, זה התנא ב', בשהקדישה ולבסוף נתעברה ולא חל הקדושה עד לידתו, וכאן שחטה ומצאו בבאר, לכן הוא נחשב חולין. זה לגבי דבריו של ב'. כאן התנא חדה הראשון שאמר הוולד הוא קדוש, כי מדובר בנסיבות אחרות, בשנתעברה ולבסוף הקדישה. אז ולכן הקדושה חלה על הוולד. בעניין היישוב, התשובה האחרונה, נסתכל ברש"י. כאן בהקדישה ולבסוף נתעברה, ודכולי אלמה בהוויתן אין קדושים ולא במאימן, ואך תקטני. אז לכן התנא שמה אינו קדוש מאחר שהוא לא הגיע להוויתן, לא הגיע ללידה, נמצא במאימן, אין קדושה. ואך תקטני קדוש, שהוולד כן קדוש, האלף בחטאת דנתעברה ולבסוף הקדישה. דכולי אלמה אם שיירו משויר, זה שיטת, זה כמובן רבי יוחנן, תורים לרבי יוחנן. אז אם אנחנו עם שיירו משויר, ומדובר בהקדיש בהימה מעוברת, וחשיב למקדש באמפי נפשי, הבלד חשוב, נחשב, לספור קדושה בפני עצמו. והני תנאי לא פליגי מידי, אין כאן מחלוקת בכלל, הם פשוט מדברים על תנאים או מקרים שונים. חזרה לגמרא. מתקיף לרבה. ממאי דתאמה דרבי יוחנן שאמר במקדיש חטאת מובר רצה להתכפר בה רצה להתכפר בבלדה. למה שיש להסביר את טעמו על סמך המושג עם שיירו משויר? ומה קרה? זה פשוט הכניס אותנו לקושיה מהמקרה של אדם ששחרר, שאמר לשפחתו, את שפחה ובלדך בן חורין, וכתוב שם זכתה לו, והסברנו שזה עובד רק אם אומרים אם שיירו אינו משויר והוא בר ירח עמו, ואז זה נחשב משחרר חצי עבדו. ככה היה הקושיה. ולמה נוצר הקושיה? כי הסברנו רבי יוחנן כסובר עם שיירו משויר. דילמה, היינו תימא דרבי יוחנן. מה שרבי יוחנן אמר, אם רצה להתכפר בה, רצה בוודא להתכפר, זה אדם מתכפר בשבח הקדש. למרות שמכוח אמו הוא קדוש, אינו הולך למיטה. רש"י כותב, דילמה תימא דרבי יוחנן, דאף אגב דמכוח אימי קדיש. כלומר, ולא משום אם שיירו משויר. בכל זאת, לא עזיר למיטה, דאדם מתכפר בשבח הקדש. וכי עזיר ולד חטאת למיטה, הרי אנחנו מדברים כל הזמן שאחד מחמש החטאות המתו זה ולד חטאת. היכה דלא רצה להתכפר בו, אלא באמו. אבל אם הוא בחר להתכפר בוולד, מה טוב? אז למה אומר רבה, שואל רבה, למה זו לא הטעם שעומד מאחורי רבי יוחנן? הוא אמר לרב אמנונה. רב אמנונה אומר לרבה, אתה לא יכול לשייך או להדביק לרבי יוחנן ההסבר שאמרת, שהצעת עכשיו. למה? רבי אלעזר, תמידי דרבי יוחנן, ויתיב לקמי דרבי יוחנן. רבי אלעזר, שהוא למד את רבי יוחנן, והוא זה שהעלה את הקושיה על רבי יוחנן, ולא אהדר לי אי שינויה. רבי יוחנן לא ענה, תשמע, אין להקשות עליי מזה ששחרר את העובר שבתוך השפחה, בגלל שמה שאני אמרתי זה בגלל אדם יכול להתקבר בשבח הקדש. רבי יוחנן לא ענה לו את זה. ואת אמרי תעמד רבי יוחנן משום אדם מתקבר בשבח הקדש, ואתה כן מציע את זה כהסבר לרבי יוחנן. רבי אלעזר ידע את תורת רבי יוחנן, וידע שזה אינו הטעם שעומד מאחורי דבריו של רבי יוחנן, ולכן הוא היה יכול להעלות את הקושיה שלו מהמקרה של השפחה. הגמרא ממשיכה. אם משמע הרי זו שלמים, נמלח ואמר ולדה עולה, הרי זו ולד שלמים. פשיטה, ולדן שלמים, זה פשוט שהוולד יהיה שלמים במקרה כזה. מה קרה פה? הוא אמר, הרי היא, אנחנו מדברים על אדם שהקדיש בהמה מעוברת, ואמר הרי היא שלמים, ואחר כך הוא חזר ו אחרי שהוא אמר רעים שלמים, הכוונה שלו היה האם שלמים והעובר גם יהיה שלמים, ואחר כך שינה דעתו. אז זה פשוט שהוולד יישאר כמו הקדושה הראשונה. כל אימת דביים, אם לעקוב זמן שהוא רוצה לשנות את התאו, יכול לשנות את התאו, ודאי שלא. אמר הפאפה, לא נצריכה המשנה, צריכים את המשנה. היא לא מלמדת דבר שהוא פשוט, אי אפשר להגיד פשיטה. למה? אלא שאמר בתוך כדי דיבור. הוא אמר, היא שלמים, ותוך שניות הוא אמר, ובלדה עולה, באמת שינה דעתו, אבל מה? תוך כדי דיבור, תוך שניות אחדות. מה זה תימה? תוך כדי דיבור כדיבור דמי. בדרך כלל בהרבה תחומי הלכה אנחנו אומרים שתוך כדי דיבור, שינוי עמדה תוך שניות, הוא נחשב רצף אחד של הדיבור הראשוני. והי יוני עד כמיין, ואותו אדם ש אמר היא שלמים, ואז הוא חשב, הוא עיין בכוונותיו ושינה דעתו שיהיה עולה, ותוך כדי דיבור בדרך כלל נחשב רצף אחד. כמה שמלן, החידוש הוא פה שלמרות כך זה לא עובד, והקדושה הראשונה שהוא קבע היא שלמים, ובזה הוא כלל גם העובר, לא יכול לשנות דעתו אפילו אם היה תוך כדי דיבור. המשנה בשוליים ממו כתבנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי באומר, הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. המשנה, הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. יש לציין שעומדים בפניו באמת קורבן עולה, קורבן שלמים ובהמת חולין. כך אפשר לראות ברש"י בסוף העמוד, ובהכי עסקין שהיו לפניו עולה ושלמים כשמיר את זו בהן. זה שלוש בהמות, אחד עולה, אחד שלמים וחולין. וכך הוא אמר, הרי זו, על החולין אומר, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. מה התוצאה מדבריו? הרי זו תמורת עולה, דברי רבי מאיר. זה תואם לרעיון שתפוס לשון ראשון. הזכרנו את זה מוקדם יותר היום. רבי יוסי אומר, אם לכן נתכוון מתחילה, הוא יביא, אפשר לקרות שתי שמות כאחת, אין יכולת לבן אדם להוציא שני דברים בנשימה אחת, אבל הוא התכוון לשתי קדושות שיכולו. אז אומרים דבריו קיימים, אז מה, איך זה בא לידי ביטוי? דבריו קיימים, רש"י כותב, וחציה תמועת עולה וחציה תמועת שלמים, אותו בהמת חולין סופגת שתי קדושות כאלו, חצי כך, חצי כך, ותראה עד שתסתעב, ואז אי אפשר להקריב אותה ככה, אז ממתידין עד שיפור במום ותימחר, ויביא בדמי חציה תמועת עולה ובדמי חציה תמועת שלמים, ובהכי עסקין, כמו שאמרנו מקודם, שהיו לפניו עולה ושלמים כשימיר את זו בהן, את זו כוונה את החולין. נמשיך במשנה, ואם מי שאמר תמועת עולה נמלח ואמר תמועת שלמים, הוא שינה את דעתו, הרי זו תמורת עולה. אנחנו ממשיכים לדף חף וב עמוד א'. אמר רב יצחק, רב יוסי, אמר רב יוחנן, הכל מודים. היה לנו עד כה מחלוקת רבי מאיר ורב יוסי, בואו נראה בדיוק מתי יש להם מחלוקת. הכל מודים באומר, תחול זו ואחר כך תחול זו, דברי הכל תפוס לשון ראשון. מקרה שני, לא תחול זו אלא אם כן חלתה זו, שלא תחול תמועת עולה אלא אם כן חלה תמועת שלמים, הוא מתנה תולה אחד בשני. אז אין מחלוקת פה, תוויו קצ'י, שתי הקדושות חלות, לא נחלקו אלא כגון משנתנו דאמר, המחלוקת הוא כמו, בדיוק כמו שמופיע במשנה. מה הבן אדם אמר? תמורת עולה, תמורת שלמים. דרבי מאיר סבר, מדהב אלי למימר, אם הוא היה באמת מעוניין ששתי הקדושות תחולו, אז היה צריך לומר תמורת עולה ושלמים. כלומר, תמורת עולה, תמורת שלמים, הווילי כומר, תחול זו ואחר כך תחול זו, ועל זה אנחנו אומרים, ותפוס לשון ראשון. רבי יוסי סבר, רבי יוסי שומע את הטיעון הזה של רבי מאיר, ואומר, לא היה אפשרות לבן אדם להגיד תמועת עולה או שלמים. למה? כי הוא סובר, אי אמר תמועת עולה או שלמים, הווי אמינה, זה עלה בדעתו של הבן אדם, קדושה ואינה קריבה. שבניסוח כזה, אמנם חלה קדושה, אבל אי אפשר להקריב אותו. ובתוספות, שורה שנייה בשורות הקצרות למעלה, אומר, רבי יוסי סבר, אי אמינה תמועת עולה או שלמים, קדושה ואינה קריבה, כלומר לא יוכל להקריבה, וחציה ותמועת עולה, וחציה ותמועת שלמים, אז לכן הוא לא רצה לומר את זה. אז אימה תמועת עולה, תמועת שלמים, ותקרב, וזה אפשר להקריב. לפי כך, תחול התרוויו דלשניהם נתכוון. אז נחזור לגמרא, רבי יוסי סבר, אנחנו קוראים עוד פעם, אי אמר תמועת עולה ושלמים, הווה מן הקדושה ואינה קריבה. כמשמלן, בזה שהוא אמר, שהוא בחר לומר תמועת עולה, תמועת שלמים, הוא לא, גם בזה הוא התכוון לשתי הקדושות. כעת אתם רואים סימון חדש, צורת בית, בשוליים כתבנו מבנה. סדרה של ברייתות, המקדיש את הבהמה בחצאים. בהמה זו חציה כך וחציה, ונראה באופן מוחשי תוך הגמרא על מה אנחנו מדברים. תנו רבנן, האומר בהמה זו חציה תמורת עולה וחציה תמורת שלמים, כולה תקרב עולה, דברי רבי מאיר. זה שיטתו של שאמרנו שקראנו בעבר, תפוס לשון ראשון. והחכמים אומרים, תראה עד שתסתאב ותמחר ויביא בדמי חציה תמורת עולה ובדמי חציה תמורת שלמים. אמר רבי יוסי, אם לכך נתכוון מתחילה, כלומר ששתי הקדושות יחולו, הועיל ואפשר להוציא שני שמות כאחת, דבריו קיימים. שואלת אמרה רבי יוסי, היינו רבנן, מה רבי יוסי אומר שונה מהשיטה שקדם לו? הגמרא עונה, כולה רבי יוסי קטני לה. זה באמת ממה שכתוב פה בחכמים אומרים וכולי, משם בעצם זו דבריו של רבי יוסי עצמו. תניה אידך, בהמה חציה עולה, כאן אנחנו לא מדברים על תמורה אלא חציה עולה וחציה חטאת, תקרב עולה, דברי רבי מאיר. שוב פעם רואים תפוס לשון ראשון. רשי כותב, בהמה זו חציה עולה וחציה חטאת, תקרב עולה, תתפוס לשון ראשון. וכיוון דקדשה לפלגה, הוא אמר חציה עולה, מאחר שהוא הקדיש חצי הבהמה קדושת עולה, קדשה כולה, הקדושה מתפשטת ותופסת את כל הבהמה. ואף אגב דגבי האומר רגלה שזו עולה, לא אמר רבי מאיר דתחו קדושה בכולה, כי דקטני בפרקין, למרות שרבי מאיר אומר באדם שאמר שהרגל תהיה עולה, הקדושה לא מתפשטת. אפילו אחי בחציה, כשהוא אומר חציה עולה, מודה, כי למין מנהטן, הכל מודים בדבר שהנשמה תלויה בו. בהמה לא יכולה לחיות עם חצי גוף, אז ממילא אם אדם יקדיש חצי הבהמה, ובלעדיו הבהמה לא יכול לחיות, זה כאילו יקדיש את כולה לקדושה הזאת. חזרה לגמרא, רבי יוסי אומר, תמות, רשי כותב, תמות דאף בגמר דבריו אדם נתפס. אם אדם אומר כמו שכאן חצי העולה וחצי החטאת, צריכים לקחת בחשבון גם מה שהוא אמר בהמשך, ויהיו הבן אדם הזה אינו מחויב חטאת. אז מה עושים עם בהמה כזאת? הלכך תמות. חזרה להגמרה, ושווין באומר חציה חטאת וחציה עולה שתמות. כאן שהוא הקדים ולומר חציה חטאת בתחילה, יש כאן הסכמה שתמות. שווין, מני, מי זה הדעה הזאת? שווין, רבי מאיר. זאת אומרת, זה רבי מאיר שמקודם אמר שהוא הקדים עולה לחטאת אז לא תמות, ורבי מאיר אומר, רבי יוסי אומר שכן תמות, פה שהוא הקדים חטאת, הוא זה שחלק מקודם יודע פה שתמות. מי זה? זה רבי מאיר. פשיטה, מי עוד יכול להיות? אז גם העונה, תשימו לב תשובה ארוכה, מהו דתימה? אליו דאשמינן, אם הוא לא היה אומר השווין וכולי. הווה אמינא, תימא דרבי מאיר, לאו משום תפוס לשון ראשון, אלא היינו תימא, חטאת מעורבת קריבה. חטאת שמעורבת בה שתי קדושות, אפשר להקריב אותה. ואפילו כי אמר חצי החטאת והדר, אמר חצי העולה קריבה. וממילא גם אם הוא הקדים לומר חצי החטאת, אבל הוא ערבב עוד קדושה, זה מצדיק הקרבתה, כמה שמלן דלו, שזה לא הטעם של שעומד מאחורי רבי מאיר, אלא באמת תפוס לשון ראשון. ולכן אם הוא הקדים לומר חצי החטאת, גם רבי מאיר יודע תמות. תניה אידך, אמר בהמה זו חציה עולה וחציה שלמים, קדושה ואינה קריבה, עושה תמורה ותמורתו כיוצא בו. מני, מי עומד מאחורי הברייתא הזאת? רבי יוסי היא. מה קרה פה? הוא התחיל ואומר חצי העולה, אבל המשיך ואומר חצי השלמים. אז מאחר שהברייתא אומרת אינה קריבה, אז אני מבין שלא אומרים תפוס לשון ראשון כמו שאמרנו מקודם, זה מתאים לרבי מאיר, אלא כתוב פה קדושה ואינה קריבה, משמע שלוקחים בחשבון גם המשך דבריו, השלמים שהוא הזכיר, וזה מתאים לרבי יוסי. הגמרא על זה שואלת פשיטה דקדושה ואינה קריבה, למה היה צורך ללמד דבר שהייתי יודע מעצמי? הגמרא עונה, תמורתה יצטריך לי. מה שכתוב פה בעניין תמורה, לולי היה כתוב, לא הייתי יודע. דמהו דתימה? נהי דהי לא קריבה, תמורתה תקרב. וכאן יש להסתכל ביחד, בשיטה מקובצת עוד חטא. הוא אומר, תמורה תקרב, זה לא הזכיר בה, לא עולה ולא שלמים. וברבנו גרשום מובא גם אותו רעיון, נקרא גם אותו. דמהו דתימה תמורתה תקרב, דהתמורה לא הזכיר בה, לא עולה ולא שלמים, אלא אמר הרי זו תמורת זו. אז זה מה שהייתי אומר, שמאחר שלא הזכיר את שתי הקדושות, אז התמורה כן אפשר להקריב אותה, כמה שמלן מי שנה אי דלו קרבה, תהבי לקדושה דחויה, הבהמה המקורית שהוא אמר חצי העולה וחצי השלמים זה קדושה שנדחית מעל המזבח, אני לא יכול להקריב דבר שמורב בו שתי קדושות. תמורת הנמי מכוח קדושה דחויה קטיה, התמורה היא, היא תוצאה או היא יונקת קדושתה מהבהמה המקורית, וכמו שהבהמה המקורית אנחנו יודענו קדושה דחויה, גם התמורה למרות שלא הזכיר שתי השמות העולה ושלמים, בכל זאת גם היא קדושה דחויה. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל תמועתה הצטריכה לי להשמינה, צריכים להשמיע דקיוצי בה היא ואינה קריבה, שהתמועה כיוצא בה הבהמה המקורית, וגם התמועה אינה קריבה אלא היא תימחר לאחר שתסתייב יביא בדמי חצי העולה ובדמי חצי השלמים. דמה הוא דתימה נהי דהי היא לא קרבה. הייתי חושב בלי הברייתא, הייתי חושב שלמרות שהבהמה המקורית לא קריבה, רש"י, השיטה המקובצת בו י"ז מוסיף פה תהביה ברעותה, יש רעותה בקדושה המקורית, אבל תמורה דלת ברעותה תקרב כמה שלא דלו, דמיישנה היא דלו קריבה. ובזה אנחנו ממשיכים ברש"י, ואינה קריבה הוא היו מתחילה כשקדיש חציה, הוא הקדיש חציה כעולה, לא הייתה ראויה לקרב, דלו קשה לחציה, וכיוון דלא הוויה, דלא הווה ידידי, לא פשטה קדושתה. לא, אנחנו, סליחה, לתקן טעות, הרש"י הזה הוא לא שייך לסוגיה שלמדנו, אז אנחנו חוזרים ורק נוסיף שהגמרא כעת הסתיימה בהסבר הברייתא האחרונה ומעמידה את הברייתא ב כשיטת רב יוסי, וכפי שאמרנו שיטת רב יוסי אומר שאף בגמר דבריו אדם נתפס, לכן הבהמה הזאת שהוא הקדיש חצייה עולה וחצייה שלמים אי אפשר להקריב אותה, והחידוש היה שגם תמורתה כיוצא בו לא מקריבים גם התמורה. עד כאן שירנו להיום.